דבר נא באוזני העם. וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. מביא רש"י, מה שכתוב במדרש, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו, דבר נא באוזני העם, בבקשה ממך, הזהירם על כך, תזהיר אותם על כך. מה מטריד אותי? למה אני מבקש את הבקשה הזו? שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, עלול לומר, לבוא בטרוניה לריבונו של עולם, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל כתוב שם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז לכן מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבינו, דבר נא באוזני העם, תזהיר אותם על כך, שלא לא יהיו טענות לאברהם אבינו. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הסגנון הזה של המדרש דורש הבנה. משמע שמה שיטריד את אברהם אבינו בעיקר בקיום הברית של בין הבתרים זה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הם צריכים להוציא איתם ממצרים רכוש גדול, כסף וזהב ושמלות. אז לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דבר נא באוזני העם. צריך הסבר. זה מה שיטריד. בכלל, למה הוא צריך לבוא מצד הטרוניה של אברהם אבינו? הבטחתי, אני רוצה לקיים. הקדוש ברוך הוא מקיים הבטחות. נאמן בבריתו, קיים במאמרו, כך אנחנו אומרים. אז שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותו. קיים בהם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בה. כדי להבין את המדרש הזה, את הפירוש הזה ברש"י, אז צריך לחזור אחורה באמת לברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים כתוב כך, בין השאר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ודור רביעי ישובו הנה, ודור רביעי ישובו הנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. בדיוק לשון המקרא שם בפרשת ברית בין הבתרים דייק הגרא בלשון הפסוקים, כתוב ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ודור רביעי ישובו הנה, ודור רביעי ישובו הנה. שואל הגרא, כשמדובר על העבדות במצרים, מדובר על שנים. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. כשמדובר על החזרה לארץ ישראל, או מה שאנחנו קוראים לגאולה, שם לא מדובר על שנים. שם מדובר על דור רביעי ישובו הנה. דור. מה השינוי בסגנון? השינוי בנוסח. אומר הגרא מילים קצרות, מובא בשם הגרא, תלה כתוב את הגלות בשנים ואת הגאולה באדם. את הגרא אומר פה במילים קצרות יסוד, תלה כתוב את הגלות בשנים ואת הגאולה באדם. אנחנו מכירים שני מושגים, גלות וגאולה. הם שני הפכים. גלות, פיזור, חורבן, התרחקות מארץ ישראל, גאולה, זה הלהפך. חזרה לארץ, בניין, קדושה, מלכות, כל מה שקשור. אומר הגר"א, לא בכדי התורה משתמשת, כשהיא מדברת על הגלות, היא מדברת על סך של שנים, 400 שנה. וכשהיא מדברת על הגאולה, היא לא מדברת על שנים. זה הרי על אותו זמן. אבל התורה אומרת, ודור רביעי ישובו הנה. דור זה אדם. הסבא, האבא, הבן, הנכד, זה דורות. כשאנחנו מדברים על דורות, אנחנו מדברים על בני אדם. ודור רביעי ישובו הנה. בכוונה, כך אומר הגר"א. מה המשמעות של הדברים האלה של הגר"א? מה המשמעות של הדברים האלה של הגר"א? המילה שנה לא בכדי נקראת שנה. שנה, הזמן הזה. הזמן הזה הוא מחזורי. אנחנו קוראים שנה ליחידת זמן שהיא מחזורית. כדור הארץ מקיף את השמש. לזה אנחנו קוראים שנה. הוא חוזר לאותה נקודה שהוא היה בה פעם שעברה, לפני שנה. שנה מלשון לשנות, לחזור. הזמן, תורן הזמן זה חזרה. הזמן שאנחנו חיים בו, הזמן שמציין אצלנו את המושג זמן, זה חזרה. אנחנו חוזרים. חוזרים בשעות, חוזרים בימים, וחוזרים בשנים. שנה פירושו של דבר לשנות, מלשון ושיננתם לבניך. שינון, חזרה. בגר"א כתוב שאותו ההבדל שקיים בין גלות לבין גאולה, כמו שאמרנו שאין להם לכאורה שני ניגודים, שני דברים מנוגדים, אותו הבדל קיים בין הזמן שאותו אנחנו מכנים בשם שנה, או בלשון אחרת הזמן המחזורי, הזמן שהוא חוזר על עצמו, לבין האדם. לבין האדם. הבדל יסודי. ניגוד. כל המהות של הזמן עומדת בניגוד לעניינו של האדם. הסתירה הגדולה ביותר, אותו ניגוד שיש בין גלות לבין גאולה, אותו ניגוד קיים בין הזמן, המושג זמן שאנחנו מכירים, והשנה היא הביטוי של הזמן, לבין הגאולה, לבין האדם. לבין האדם. עניינו של האדם להיות מנוגד לזמן. במהות, להיות מנוגד לזמן. פירושו של דבר, עניינו של האדם הוא החידוש. הזמן הוא החזרה. והאדם הוא המנוגד לחזרה. כל עניינו היא ההתחדשות. זה מה שכתוב בגר"א. כלפי מה הדברים אמורים? מובא יש גמרא. הגמרא במסכת פסחים, דף פ"ז, אומרת: לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. חידוש. בדרך כלל אנחנו תופסים את הגלות, הגלות נתפסת כעונש. עם ישראל חוטא, עם ישראל נכשל בעבירות, יש צורך להעניש אותו. לפעמים העונש הוא חמור, כמו שאומרת המשנה באבות, על כך וכך עבירות גלות באה לעולם. יש עבירות שיש עליהם, העונש עליהם הוא גלות, רחמנא ליצלן. הגלות בדרך כלל נתפסת כעונש. בספרים, בגמרא הזאת כתוב שלגלות יש, ובלשון של הגמרא כתוב, לא גלו ישראל לבין האומות אלא. חידוש. הגמרא אומרת לגלות יש יעד, יש ייעוד, חוץ מהעונש, חוץ מהרצון להעניש. יש לה תפקיד, יש לו תפקיד. לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. עם ישראל גולה, יש נשמות שהן נשמות שצריכות להתווסף, להצטרף לכלל ישראל. היכולת הזאת, הסידור הזה של תוספת נשמות מבחוץ אלינו, לכלל ישראל, זה יכול לבוא דווקא על ידי הפיזור של ישראל בין האומות. אילולא היו ישראל מפוזרים בין האומות, אותם נשמות לא היו יכולות להצטרף לכלל ישראל. ההצטרפות שלהם לכלל ישראל היא דווקא באמצעות הפיזור. אבל כמו שאמרנו, הלשון של הגמרא, לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. בספרים כתוב, ספרי הסוד, גם בדברי הרב אפשר למצוא את הדברים האלה, כדי שיתווספו עליהם גרים, זה לא רק גרים במובן של, כמו שאמרנו, במובן של נשמות, של אנשים, אלא לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי ללקט פירורים, גרעינים של קדושה. יש במציאות ריכוז של קדושה בעם ישראל. תמצית הקדושה שבמציאות נמצאת בעם ישראל. אבל יש פיזור. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש פיזור של קודש, גרעינים של קודש שפזורים גם בין האומות. יכול להיות שבינם או אצלם הצד הזה של הקדושה הוא מכוסה. הוא לא גלוי. ההפך. התוכן שלהם, עניינם, באופן גלוי, הוא לא לטוב, הוא לרע. אבל ידוע, נקודה נוספת, שכל מציאות, גם מציאות של רע, גם רע שאנחנו פוגשים, רע באומות, רע באנשים, רע בתנועות, רע באידאות, לא יכול להיות מציאות, לא יכולה להיות מציאות של רע בלי גרעין של טוב, בלי גרעין של אמת. לא תיתכן מציאות כזאת. אין מציאות הרע. הזכרנו פעם, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. הרע הוא מוות. הרע הוא מוות. מוות זה העדר. מוות זה לא חיים, זה לא משהו חיובי, זה היעדר חיוב. ההיעדר של החיוב זה מוות. רע הוא מוות. אז מה נותן לו מציאות? בכל זאת אנחנו פוגשים, אנחנו נפגשים עם רוע. מה שנותן לו מציאות זה יסוד של טוב שנמצא בו, יסוד של אמת שנמצא, והוא נותן לו את הקיום, הוא המחיה אותו. כל ממנו את האמת שבו, כל ממנו את הטוב שבו, התפוגג, אין לו קיום. מה שנותן לו קיום זה גרעין של טוב שיש בו. כך זה, כי הרע מצד עצמו הוא היעדר, הוא עין, אין לו, לא יכולה להיות לו מציאות. לטוב, הטוב הוא יש, אבל הרע הוא עין. אז בכל זאת איך נפגשים עם מציא? אנחנו נפגשים עם מה שנראה לנו שהאשליה של רע. התשובה היא יסוד הטוב שיש בו. לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו אליהם גרים. אז כמו שאמרנו, כתוב בספרים שזה לא רק גרים במובן של אנשים, זה גם, זה ודאי, אבל ישראל בפיזור שלהם בין האומות הם מלקטים כוחות, הם מלקטים פירורים, גרעינים של קודש שנבזרו בין האומות. יש, לא יכול להיות אחרת. לשום אומה לא יהיה קיום בלי איזשהו תוכן של קודש שנותן לה את הקיום. גם אם האומה הזאת היא רעה, גם אם האומה הזאת היא רעה, אבל בלי התוכן של קדושה, בלי יסוד של אמת שיש בה, היא לא תחזיק מעמד. היא לא תחזיק מעמד. מוכרח להיות איזה תוכן של טוב, של אמת שיש בה, שהוא נותן לה את הקיום. ברגע שהוא מסתלק, ברגע שהוא מסתלק, היא מתפוגגת, היא לא קיימת. ובעינינו ראינו, דרך אגב, במאמר מוסגר, בעינינו ראינו את מה שהיה, אתם עוד לא יודעים, אתם עוד לא נולדתם, אבל העולם הקומוניסטי, העולם הקומוניסטי, לפני 20 שנה, היה אימפריה. והוא לא חוסל בכוח. הוא לא חוסל בכוח. הוא חוסל בצורה בלתי מובנת. פתאום אין. פתאום אין. הפירוש הוא, כך לפחות אני חושב, שאפשר לראות את הדברים בעיניים. הפירוש הוא, מוכרח להיות שהיה בו איזה תוכן של אמת שנתן לו קיום. ברגע שגם האמת הזאת יצאה ממנו, אז הוא התפוגד. הוא לא קיים היום. הוא לא קיים. משום שהתוכן, מה שנתן לו קיום זה איזשהו יסוד של טוב, איזשהו יסוד של אמת, שהוא נותן לו את החיות, הוא נותן לו את היש, אחרת הוא לא יכול להיות קיים. הוא לא יכול להיות קיים. הרע במציאות צריך איזשהו יסוד של אמת לתת לו קיום. אם היסוד של אמת יוצא ממנו, הוא גמר. לא צריך להילחם בו. לא צריך להילחם בו. טול ממנו את היסוד של האמת, והוא יתפוגג. לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אז כמו שאמרנו, כתוב בספרים, זה עניינה של הגלות. עם ישראל מקבל מתוך הפיזור שלו בין האומות, מתוך המפגש שלו עם האומות, מתוך החיים המשותפים שלו, הוא מחזיר לעצמו, הוא קונה, הוא רוכש באמצעות המפגש הזה. זה יכול להיות בצורה מודעת וזה יכול להיות בצורה סגולית. בעצם המפגש יש ליקוד של כוחות, ליקוד של כוחות של קודש, שהם יכולים להיות חבויים, לא גלויים בכלל, אבל הם קיימים, הם מכוסים בריקבון, בלכלוך, בזבל, אבל הם קיימים. אחרת, כמו שאמרנו, אחרת האומות האלה שיש בהם רוע לא היו יכולות להיות קיימות, לא היה להם קיום. כתוב בספרים, גלות מצרים, גלות מצרים אין כל הגלויות, הגלות הראשונה, עם ישראל גם ממצרים, גם מתומעת מצרים צריך להוציא יסוד, יסוד שהוא צריך לצרף אותו אליו, יסוד של קודש. שם זה מלא תומה, שם כמו שאמרנו היסוד הזה מחוסה, אבל עם ישראל לוקח אותו דווקא ממצרים. התכלית של גלות מצרים בין השאר היא לקחת את היסוד הזה. מהו? כתוב בספרים שהיסוד של הקודש, גרעין הקודש, הכוח של הקדושה שנלקח ממצרים, שעם ישראל זוכה בו כתוצאה מהגלות הזאת, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור. בספרים כתוב שבגלל זה חג הפסח נקרא חג הפסח. פסח. פסח. נוטריקון. בשם החתם סופר מובא על ההגדה של פסח. אנחנו אומרים, בבן שאינו יודע לשאול, לשון בעל ההגדה, את פתח לו. את פתח לו. למה לשון נקבה? אומר החתם סופר, יש פה דבר מיוחד. ושוב, שייך לאותו עניין. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לא מצאנו איזה מצוות אחרות. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אומר החתם סופר, הרי למדנו בקידושין שעשרה קווים שיחה ירדו לעולם. תשעה נתנו נשים. את פתח לו. את פתח לו, דווקא את. תהיה אישה. תמיד את תהיה אישה. אל תבוא שיחה עם האישה. אבל בליל הסדר, את תהיה אישה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כך מובא בשם החתם סופר. כוח הדיבור. כוח הדיבור זה כוח שנלקח ממצרים. צריכים להבין, הלקיחה הזאת היא לא לקיחה שאני בא ולוקח. כמו שאמרנו. החיים המשותפים. המציאות הזאת, חיים יחד. יכול אפילו להיות שזה כוח שנמצא אצלנו, ואצלנו זה בכלל לא גלוי. אבל עצם המציאות המשותפת היא מסתחת כוחות. גם האבקים שעם ישראל עובר במהלך הגלות, איסורים שמייסרים אותו, הם גורמים לו לגלות כוחות דווקא כתוצאה מהמפגש עם האומות. זה גם כן שייך לאותו עניין. מכל מקום, זה עניינה של הגלות. זה אחד היהודים של הגלות. אמרנו, לבד מהעונש שיש בגלות, לגלות יש ייעוד. לגלות יש תפקיד. ואחד התפקידים, וכמו שאמרנו, הביטוי בגמרא זה לא רק אחד התפקידים, אלא זה לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. משה רבינו אומר, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו למצרים, לא איש דברים אנוכי, ואנוכי הרל שפתיים. משה רבינו זה כלל ישראל. משה רבינו הוא איננו אדם פרטי. משה רבינו הוא כלל ישראל. כשעם ישראל חוטא בעגל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. לך רד, הפירוש הוא, דורשים חז"ל, רד מגדולתך. מה אתה חושב, שהגדולה שלך זה גדולה שלך? זה גדולה של העם. לך רד כי שיחת עמך. אז משה רבינו ואנוכי הרל שפתיים. הרל שפתיים. וחז"ל אומרים במדרש, תחילת פרשת דברים כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אומרים חז"ל, בפרשת שמות, אותו משה אומר, לא איש דברים אנוכי. לא איש דברים. פתאום, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מצד אחד הוא מתלונן על כך שהוא לא איש דברים, ופתאום הוא נהפך לאיש דברים, התשובה היא כן. התשובה היא כן. לפני היציאה ממצרים, הוא לא איש דברים. הדיבור בשבי. הדיבור בשבי. אחרי היציאה ממצרים, מתחדש מה? הדיבור שוחרר. הדיבור שוחרר. אז מכאן והלאה, וידבר משה אל בני ישראל, כל התורה מלאה. וידבר משה אל בני ישראל. עד שבסוף, לפני מותו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הוא הופך מלא איש דברים, מערל שפתיים, לאיש דברים. שוחרר הדיבור. שוחרר הדיבור. כוח הדיבור שהיה תמון בתוך תומת מצרים, משתחרר עם היציאה. צריך להבין. צריך להבין מדוע זה כל כך משמעותי שביציאת מצרים מתגלה דווקא הכוח הזה, דווקא כוח הדיבור. כתוב במהר"ל, המהר"ל שואל, באמת, איך זה יכול להיות? איך אנחנו מסבירים לעצמנו, משה רבינו, איש שיש לו את כל המעלות, ודווקא את הכוח הזה אין לו. לפני היציאה, כמו שאמרנו, אנוכי הרעל שפתיים, לא יש דברים אנוכי. דווקא את הכוח הזה אין לו. אומר המהר"ל, להסביר את הדבר, בפרק חפחת בגבורות השם, אומר המהר"ל, משום שכוח הדיבור שבאדם זה למעשה הכוח שמביא לידי ביטוי את הפלא שבאדם. אנחנו מברכים כל היום, אדם נכנס לשירותים אשר יצא, מברך ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. כתוב בטור סימן ח' שמה מתייחדה הברכה הזאת שאנחנו מסיימים בה, חותמים בה, רופא כל בשר ומפליא לעשות. פלא, מה הפלא? אומר הטור, הפלא בבריאת האדם זה החיבור של החומר והרוח, החיבור של הנשמה והגוף. יש עוד בעלי חיים, יש עוד בעלי חיים, אבל החיבור של הנשמה, החלק אלוק ממעל, עם הארץ, עם החומר, זה פלא. מה מביא באיזה אופן החיבור הזה מתגלה? החיבור הזה מתגלה בדיבור של האדם. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, אומר האונקלוס, כולנו יודעים, ויהי האדם לרוח ממללה. לרוח ממללה. הביטוי של הקישור, החיבור בין החומר לבין הרוח, זה הדיבור של האדם. זה הדיבור של האדם. הדיבור של האדם זה הביטוי של היצירה האלוקית, היצירה האלוקית המיוחדת הזאת. הפלא. מובא בספרים שלא בכדי, לא בכדי, הרמב״ם קורא לספר ביד החזקה שעוסק בהלכות נדרים, שבועות, נזירות, ערכים, הפלאה. הפלאה. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר, איש כי יפלי. מה זה יפלי? אז אפשר את השירות יפריש. אבל לא, זה גם כן פלא. זה פלא על גבי פלא. אדם מדבר, אז אמרנו, זה גם כן, זה פלא. הוא מפליא לעשות. הקישור של החומר והרוח. הקישור של החומר והרוח. הקישור של החלק האלוקי שבאדם עם החלק הגשמי שבו. זה הדיבור. אבל הקישור הזה, איפה הוא בא לידי ביטוי הגדלות שזה? הגדלות שלו. הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה כאן, זה לא רק בעצם הדיבור, אלא זה ביכולת של האדם לקדש. אדם יכול להקדיש, אדם יכול לקחת דבר של חול עם הדיבור שלו להפוך אותו לקודש. אמירה לגבוה כמסירה לאדיות. אתה לוקח דבר, אתה לוקח בהמת חולין ואתה אומר עליה הרי זו עולה והיא הופכת להיות קדושה. אתה קידשת אותה במילים, בסך הכל. מה עשית? בסך הכל דיברת, אמרת מילה, הרי זו עולה. אז לקחת בהמה שהיא כולה חולין והפכת אותה בדיבור לקודש. לא, לא עשית שום דבר, לא עשית שום דבר, בסך הכל דיברת, אמרת, הוצאת מילה מהפה, הרי זו עולה, היא הפכה להיות עולה. עולה פירושה דבר שהיא קדושה, היא קדושה בקדושת הגוף, זה קדושה מיוחדת. אבל מה גרם לה? מה עשה את זה? הדיבור שלך, המילה שלך, הרי זו עולה. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. אותו דבר ביחס לאדם עצמו. אדם עצמו אומר, הרי אני נזיר, אז הוא הופך להיות נזיר. פלא! האדם רגיל, אין לו שום קדושה. יש לו קדושת כלל ישראל. אבל יש מדרגות. יש לוויים, יש כהנים. אבל יכול אדם לעשות את עצמו קדוש, להפוך את עצמו לקדוש. שוב, במילה. הוא לא חשב מחשבות, והוא לא ייחד ייחודים, והוא לא למד הרבה. אולי בכלל לא למד, אבל כשהוא הוציא מהפה שלו את המילים, הרי אני נזיר, הוא הפך להיות קדוש. הוא הפך להיות קדוש, חל עליו קדושת נזירות. זה המשמעות של הדברים. וזה מה שכתוב בתורה. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. פלא! אנחנו שמים לב שמיד אחרי הפרשה הזאת שהתורה אומרת דבר נא, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו, דבר נא באוזני העם, ישאלו איש מאת רעהו, אישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. מיד אחרי זה באה הפרשה של החודש הזה לכם ראש חודשים, ישונו לכם. המצווה הראשונה שישראל מצטווים במצרים, במצרים, זה למעשה המצווה הראשונה שעם ישראל מצווה בה כעם, כעם. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אומר רש"י, כזה ראה וקדש, הראהו לבנה בחידושה. אמר לו, כזה ראה וקדש, עשה חידוש החודש. אותו עניין, אותו עניין. עם ישראל מקדש זמן, לוקח את הזמן והופך אותו לקדוש. אמרנו קודם, הגרא אומר, תלה כתוב את הגלות, את הגלות בשנים ואת הגאולה באדם. רוצה לומר, אין לך דבר שעומד בסתירה לזמן כמו האדם. כמו שהגאולה היא הסתירה לגלות, הוא הדין, האדם הוא סתירה לזמן. כל פנים, האדם האידיאלי, האדם האידיאלי, האדם הנגאל, עם ישראל הנגאל, הוא עומד בסתירה לשנים. שהשנה זה חזרה. צריך לומר שבאדם יש חידוש. לא רק חידוש, יש יצירה. וזה, זה מה שכתוב כאן. החודש הזה לכם ראש חודשים. כזה ראה וקדש. אתה לוקח את הזמן, אתה לוקח את הזמן, שהוא הביטוי, כמו שאמרנו, של הגלות. הזמן הוא הביטוי של הגלות. תלה כתוב את הגלות בשנים. ואתה מקדש אותו. אתה מקדש אותו. קדושה, פירושו של דבר, יצירה. קדושה זה יצירה. כשאתה לוקח בהמה ומקדיש אותה, אתה החלת עליה שם קדושה. זה לא רק שאמרת שהיא עולה. היא הפכה להיות קדושה. מי שעכשיו משתמש בה, הוא מועל. הוא מעל בקודש. לפני כן אדם יכול להשתמש בבהמה. אבל אחרי שהקדשתי אותה, אז החלתי עליה מציאות אחרת. השתנתה המציאות. זה כבר לא בהמה רגילה. זה בהמת קודשי. הוא הדין בזמן. הוא הדין בזמן. הגמרא אומרת, גם כן גמרא מפורסמת, הגמרא בברכות. הגמרא אומרת, אנחנו חותמים בשבת, מקדש השבת. בימים טובים, מקדש ישראל והזמנים. זוהי החתימה של הברכה, מטבע החתימה של הברכה. הגמרא שואלת, הרי לא חותמים בשתיים, איך אפשר לומר מקדש ישראל והזמנים? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, ומכוח הקדושה הזאת הם מסוגלים לקדש את הזמן. יש להם את היכולת, זה לא שני דברים, זה דבר אחד. זה דבר אחד, זה לא שני דברים. על כל פנים, היכולת לקדש את הזמן, לקחת את הזמן, כמו שאמרנו שהוא הגלות, ולהפוך אותו לקודש, זה הדיבור. זה הכוח של ישראל. בית דין, ראש בית דין אומר, אומרת המשנה בראש השנה, ראש בית דין אומר מקודש, מקודש מקודש, והזמן קדוש. הפשט הוא, שוב, כמו שאתה מבין שבהמה הופכת להיות קדושה, צריך להבין גם כך ביחס לזמן. הזמן גם כן הפך להיות קדוש. חידשתי את הזמן. זאת מציאות שלא הייתה, ויצרתי אותה. יצרתי פה מציאות של זמן חדש. כשאני אומר מקודש, זה המשמעות של הדברים. זה היכולת המיוחדת של ישראל. זוהי היכולת המיוחדת של ישראל, שעם ישראל רוכש אותה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה הרכוש הגדול שעם ישראל יוצא איתו ממצרים. אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. אמרנו קודם שלמעשה, המציאות הזאת, הפיזור הזה של גרעיני הקודש, שישנן במציאות בכלל, אלה שנותנים קיום גם לדברים שאנחנו מגדירים אותם כרעים, גם לדברים שאנחנו מגדירים אותם כרעים, אז יש תפקיד, כמו שאמרנו, לגלות. אבל צריך להבין שיש יש בזה נקודה נוספת. המציאות הזאת של הקדושה, שהיא מפוזרת בין האומות, אז יש דרך ללקט אותה, אבל יש גם דרך אחרת. אומר האור החיים הקדוש, האור החיים שואל, כתוב בפסוק, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים. שואל האור החיים, היה צריך להיות כתוב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. איך אנחנו אומרים בהגדה? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. היה צריך להיות כתוב והיקיתי כל בכור בארץ מצרים והימתי כל בכור בארץ מצרים. לא כתוב כך. כתוב ומת כל בכור בארץ מצרים. ומת כל בכור בארץ מצרים. למה לא כתוב והימתי? שאלה דומה שואל האור החיים על הגמרא בשבת בפרק שני, גם כן סיפור שאנחנו מכירים. הגמרא מספרת שהלשינו על רבי שמעון בר יוחאי. המלשין היה יהודה בן גרים. הלשין עליו אצל הרומאים. מכוח ההלשנה הזאת רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו מתחבאים במערה. כשהם יוצאים מהמערה אז הוא רואה את, הוא פוגש ביהודה בן גרים. מספר את הגמרא שהוא אומר, עדיין זה בעולם? כתוב בגמרא, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. כך כתוב בגמרא בשבת. שואל האור החיים שאלה, שואל, איך אפשר להבין את זה? נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. פסוק אומר, טוב עין הוא יבורך. שיום בר יוחאי יש להניח שהייתה לו עין טובה והייתה לו עין רעה. אז איך אנחנו מסבירים לעצמנו מה שקרה כאן? מה, הוא רצה להרוג אותו? אומר האור החיים כך, והנה דברים אלו בהשקפה ראשונה ירחקם השכל, כי איך תהיה ראייה צדיק לרעה ולא כתיב טוב עין הוא יבורך. בזוהר כתוב שמי שמזיק בעין הוא חלק רע. אז איך אפשר אז רבי שמעון בר יוחאי בזוהר כותב שמי שמזיק בעינו הוא חלק רע. אז איך אפשר להבין את זה על רבי שמעון בר יוחאי עצמו? אכן אומר האור החיים כך, אחר ההשקפה בדקדוק אומרם יעיב עיני, היה לו לומר רעה בו בעיניו, אלא להיות, אומר האור החיים, כי כל חלק רע שבעולם בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כלשהו מהחיוני שהוא בחינת הטוב. מה שאמרנו קודם, אין מציאות של רע, לרע אין מציאות. אם אתה פוגש ברע, זה מוכרח להיות שמוכרח להיות בו איזשהו חלק טוב, כי חלק הרע השם איתה יש לו. איך יהיה? זה יהיה במציאות? כאן החומר שיתנועע וילך כבעלי חיים, לזה בהכרח שיהיה בו חלק כלשהו מבחינה נקראת חיים, וזה נקרא, זה חלק טוב. אומר האור החיים, עוד יש לך לדעת כי כל מקור ישאף למינו וישאבנו. כל דבר שואף לחזור אל המקור שלו. לא לחינם אנחנו אומרים, נר השם נשמת אדם. הנשמה שבאדם כל הזמן שואפת למעלה. משום שהמקור שלה הוא, 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 הוא האלוקות. היא נמשכת למעלה. נר השם נשמת אדם, דומה לנר. וזהו סוד בחינת ברורי ניצוצי הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם. הצדיקים העצומים, קדמוננו, יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממנו כוח החיוני שהוא בחינת הטוב באמצעות הראייה הדקה אשר יביטו בעין החוכמה להוציא חלק הטוב ההוא. זה נמשך, הטוב שברע נמשך כשיש ריכוז של טוב ויש פירורים של טוב באיזשהו מקום, הם נמשכים אל המקום, הם נמשכים אל התמצית, הם נמשכים אל הריכוז. ממילא כשרבי שמעון בר יוחאי מסתכל באותו יהודה מגרים, לא מתוך כוונה בכלל להעמיד אותו, הוא ראה אותו יעיד והנה, אומרת הגמרא, הטוב שבו, עוד, אם לא היה בו טוב ביהודה בן גרים, הוא לא היה קיים כבר. הוא כבר היה קלה. אז היה בו איזה פירור של טוב. ברגע שהוא נותן בו עינו, הטוב הזה נמשך אל המקור. כמו מגנט. מסתלק ממנו, והוא הופך להיות גל של עצמות. באותה צורה אומר האור החיים, זה מה שקרה במצרים. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במצרים. ועברתי בארץ מצרים. השראת שכינה. פתאום בשיא התומה, בארץ הזאת שהיא שיא התומה, יש השראת שכינה לרגע. ככה זאת הלילה. בשיא התומה, ואז הוא מת כל בכור. כי אם יש בכורות, יש מציאות כזאת, מוכרח להיות שיש בהם איזה ריכוז של טוב. אחרת הם לא היו קיימים. אז כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בארץ מצרים באותה עת, הטוב שבהם כביכול נמשך. כמגנט. אל העוצמה הזאת של הטוב ששרתה בארץ מצרים כחצות הלילה. זה המשמעות של הדברים. ואז ממילא הוא מת כל בכור. אז ממילא הוא מת כל בכור. זה ההסבר של האור החיים בפסוק הזה. אבל שוב, זה שייך לאותו עניין שדיברנו עליו. מציאות של רע, רע זה לא מציאות. אם יש רע, אז מוכרח להיות שיש בו איזה ריכוז של טוב. זה גם מסביר להפך. אנחנו קוראים בסוף פרשת אחרי מות, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. זה שייך לאותו עניין. כמו שיכולה להיות השראת שכינה במצרים לרגע כחצות הלילה, וכתוצאה מזה השראת השכינה הזאת גורמת שהוא מת כל בכור, כי הטוב שבהם נמשך יוצא וממילא הם מתים. כך גם קורה כשחס וחלילה נמצאים בארץ ישראל ויש פה אז גם אם יש רע בארץ ישראל, גם כן הוא מוכרח להיכלות, הוא לא יכול להחזיק מעמד. לא יכולה להיות מציאות של רע בריכוז כזה של קדושה. ארץ ישראל, ארץ השם, יש פה כזה ריכוז של קודש שלא מאפשר לרע להיות קיים פה. הוא מוכרח להיכלות, הוא מוכרח להיכלות. משום ש... כי אם יש רע, כמו שאמרנו, זה מוכרח להיות שיש לו איזשהו פירורים של קודש, איזשהו פירורים של טוב. אבל כשיש ריכוז של טוב כזה, בהשראת שכינה כזאת בארץ ישראל, בארץ ישראל יש בה השראת שכינה, היא ארץ השם, אז ממילא הטוב נמשך אל הטוב, והרע מתקלה. לא יכול להחזיק מעמד, ולא תקיע אתכם הארץ ותמאכם אותה. זה יהיה פירוש הפסוק. על כל פנים, למעשה, כתוב במדרש שהאחרי כן יצאו ברכוש גדול, הכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, נעשה כגמול. אבל זה לא רק כגמול, זה שייך לאותה מערכת של יחסים בין ריבונו של עולם לבין אברהם אבינו. באברהם אבינו כתוב ויחלק עליהם לילה. אברהם אבינו יוצא להציל את לוט. כשאברהם אבינו יוצא להציל את לוט, הוא גם כן הולך לשבות שבי, הוא גם כן הולך להוציא רכוש, להוציא טוב. אומר המדרש על הפסוק בפרשת לך לך, וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. אומר רבי טוביה ברבי יצחק אמר שני אוהלים, היו לו שני אוהלים. איזה שני אוהלים? שתי מציאות, רות המואביה ונעמה המונית. רות המואביה ונעמה המונית. אז כשאברהם אבינו רודף אחרי ארבעת המלכים ששובים את לוט, שמה הוא הוא הולך לשמות, מה הוא שמע? הוא הולך להציל, הוא הולך להציל את מה שיש בלוט. כתוב במדרש אחר כך עוד יותר חריף. אומר המדרש, אמר רבי יצחק, דוד המלך אומר בתהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. מצאתי דוד עבדי. דוד המלך זה מציאה. איפה הוא מצא אותו? אומר המדרש, אחד מצאתיו? בסדום. בסדום. באותה ארץ, באותה עיר, שהיא שיא התומעה של ארץ ישראל, שם הקדוש ברוך הוא מעיד, מצאתי. גם שם זה רכוש. גם שם זה רכוש. ותמורת ה... או בהמשך, ללילה הזה שאברהם מתאמץ להוציא את הרכוש בסדום, תמורת אותו לילה, הקדוש ברוך הוא דואג שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. שאלנו קודם, מה, על זה אברהם יבוא בטרוניה? על הכסף, הזהב? לא. הטענה של אברהם היא שמה שעומד ביסוד בברית בין הבתרים זה כמו שאמרנו, הידוע תדע כי גר יהיה זרעך מצד אחד ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ומצד שני ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ודור רביעי ישובו הנה. אני רוצה אדם, ואדם פירושו של דבר זה אדם עם מעלת אדם. אדם עם מעלת אדם פירושו של דבר, כמו שאמרנו, זה מה שעומד בניגוד לשנים, מה שעומד בניגוד לחזרה, או בלשון אחרת התחדשות, או יכולת לחדש, יכולת ליצור. זה מה שאברהם צריך, ואחרי כן יצאו מרכוש גדול.